לכולכם, ברוכים הבאים לשיעור מספר 2. היום אנחנו נקדיש את השיעור לאמא של שושי שנפטרה לפני זמן קצר. איפה שושי? בוא, נגיד שוב את שמה. פרנגי בת חזי שמש. כן? אז בואו נשלח לה את החסד של השיעור הזה. וגם אבא של אילאיל שמעתי נמצא במצב קריטי, ושמו דניאל אלכסנדר. אז בבקשה חשבו על שני האנשים האלה ושלחו להם את החסד, את כל החסד שאתם יכולים. אז אנחנו בשיעור מספר 2 בקורס שלבי המדיטציה 5. ואלו מכם שמלמדים את השיעורים האלה, אז הבקשה שלי שקודם, אם אתם מלמדים את זה, בין אם עכשיו לתלמידים האלה או בעתיד, שתשלימו את כל הדרישות של השיעורים, תקשיבו להם שוב, תעברו על השיעורי בית, על דפי התשובות וכך הלאה. אז איפה היינו פעם שעברה? אחרי שבקורס הקודם דיברנו על שלבי המדיטציה שאמורים להביא אותנו לשינה, והנחה שלא לכולכם כבר יש שינה, אז מסתכם על השילה קצת משאיר אותנו מאחור. אז עכשיו אנחנו פשוט צריכים להקשיב לדברים ולשים אותם בבנק שלנו ליום שבו הם יהיו רלוונטיים לנו, כי עכשיו הם נלמדים ומי יודע מתי הם יהיו לכם רלוונטיים, אתם צריכים לשמור עליהם. אז הוא התחיל, זה היה חזרה קצרה על מה שדיברנו פעם שעברה. הוא בעצם אמר לנו שעכשיו שהשגנו שינה ואנחנו יושבים מנסים להשיג תובנה במדיטציה של שינה, אנחנו צריכים לעשות שוב אנליזה. אנליזה די דומה לזו שעשינו עוד לפני השינה בשלב של מדיטציה אנליטית. והשווינו את זה כמו כאילו עכשיו קודם התווינו את המסלול ועכשיו אנחנו הסוס שדוהר בתוך המסלול הזה. אלא שעכשיו עם מיין של שינה יש לנו מיין מאוד צלול ומאוד חד, והיכולת שלנו להבחין בפרטים העדינים של מה שאנחנו צריכים להבחין הרבה יותר טובה, ולכן הסיכוי שלנו יותר טוב. אז הוא התחיל שאנחנו צריכים לבדוק קודם דברים שיש להם צורה פיזית, אתם זוכרים? זה הוא התחיל, האובייקטים שלנו, לעשות אנליזה לאובייקטים שלנו, לא מאוד שונה ממה שעשינו לשולחן הקטן שפרקנו אותו. מה קורה כשאנחנו מפרקים את השולחן? קודם רואים את הריבוע, ואחר כך רואים צד ימין, צד שמאל, אחר כך ממשיכים לפרק צד ימין של צד ימין, צד שמאל של צד שמאל וכך הלאה, ומגיעים לחלקיקים קטנים וכך הלאה. מה קורה כשאנחנו עושים את זה שכבה אחרי שכבה? הוא נעלם. הוא נעלם. ואז מה? עם מה אנחנו נשארים? אנחנו נדבר על זה. פה צריך להיזהר. כי פה צריך להיזהר. כי זה שהשולחן נעלם, זה לא הריקות של השולחן. אוקיי? אז זאת נקודה עדינה מאוד וחשובה מאוד באנליזה שלנו. שמעשה קמלשי למרמז עליה, אבל לא נכנס אליה. ושזה היינו צריכים את ג'צון קאפה שיבוא 700 שנה אחריו, ופבון קרים פוצ'ה שיתמצאת לנו את ג'צון קאפה, ואותי לתרגם לכם את זה, כי יש פה נקודות עדינות ומאוד חשובות. אז נדבר על זה בהמשך השיעור. אז אנחנו מפרקים את האובייקטים הפיזיים, ואנחנו כן רואים שהם לא קיימים כמו שחשבנו שהם קיימים. נכון? ואז אנחנו מסתכלים על התודעה שתפסה את הדברים האלה. אנחנו אומרים, אם האובייקטים לא קיימים כמו שאנחנו חושבים, אז גם התודעה לא קיימת כמו שאנחנו חושבים, ואם אין אובייקט, אז גם אין סובייקט. ואז אנחנו המשכנו מעבר לכלל החלוקה של אובייקט וסובייקט, לדואליות של התודעה, והוא אומר לנו לעבור גם מעבר לזה ולראות את הריקות של זה. ואז הוא אומר לנו, אפילו ההבנה שלך שמבינה את הריקות של זה, גם היא ריקה. וגם מעבר לזה אנחנו צריכים לעבור. זאת אומרת, ריקות בהרבה רבדים הולכים ומתעדנים, שאנחנו צריכים להבחין להם, והוא אומר שכל זה קורה, אם עשינו את כל העבודה הזאת, וזאת עבודה גדולה שצריך לעשות אותה בפועל, לתוך המדיטציה, אז הוא אומר, אנחנו נטועים באמת הגבוהה והתאורה ביותר, ריכוז חד נקודתי שהוא חופשי מכל המשגה, כי אנחנו בהדרגה, בהדרגה, נפטרנו מכל המשגות. ואז הוא אומר, הראייה שרואה מציאות קדושה הזו של הכך, הוא אומר, בוחנת את כל הדברים הקיימים בעין החוכמה, אין החוכמה, למשל האנליזה שעשינו, אבל במדיטציה מאוד עמוקה, חודרת דרך המופע הרגיל של הדברים, וכשמופיע המופע הזה של חוכמה טהורה, הוא איננו רואה שום מופע. כי פירקנו הכל. הכל פירקנו. את האובייקט, את הסובייקט, את השניות, את הידיעה, הכל פירקנו. פירקנו זה אומר שכל ההמשגות שהיו לנו נעלמו. כי כשאנחנו מדברים אפילו על, שלא לדבר על האובייקט שהוא המשגה, שהוא תמונה מנטלית שאנחנו משליחים על אוסף של נתונים, ואז פירקנו אותו, כי פירקנו את הנתונים שעליהם הוא יושב. והמשכנו כך הלאה, בסופו של דבר לא נשארת שום המשגה, ואנחנו נשארים עם מה שנקרא חוכמה טהורה. זה מתי שאנחנו רואים את הדרך הגדולה. אתם זוכרים? בזה סיימנו פחות או יותר פעם שעברה. אז אנחנו בנקודה שבה, אחרי שעשינו את כל האנליזה הזאת, אנחנו לא רואים שום דבר. לא זוכרת אם הוא אמר את זה במקראה עצמה פעם שעברה, אני לא יודעת מי שזוכר, אבל עכשיו במקראה, הוא בא ומתחיל מציטוט מסוטרה, שאומר, מה פירוש ראייה של האולטימטיבי? פירושו שאיננו רואים דברים. לא רואים. זה הכותרת של המקראה שלכם, לא רואים. וגם כתוב פה במקראה, מה פירוש שאיננו רואים דברים? אז מסה קמלשי לטורח להבהיר לנו, למקרה שהתבלבלנו, זה לא בגלל שאנחנו עצמנו את העיניים, או מצמצנו, או אנחנו עיוורים, או משהו כזה, או שיש לנו איזה פגם בראייה, זה לא כזה. או שפשוט לא שמנו לב, גם לא כזה. אז אנחנו לא רואים בגלל שפרקנו את הדברים בעין החוכמה, בגלל שעשינו להם אנליזה בעין החוכמה, והם נעלמו בעין החוכמה. אלא מה? אנחנו עושים את המדיטציה, ואז אנחנו קמים ממנה, ומה קורה? הכל חוזר. הכל חוזר. למה הכל חוזר? אנחנו שוב לא רואים אותם נכון. התהליך הזה של לנסות לפרק ולהתרחק מהמשגות ולהגיע למקום שאנחנו פשוט מסלקים את כל המשגות מהראש, למעשה כבר שמענו עליו מזמן, עוד לפני שנתיים. מאסטר וואשנג אמר שבעצם בשביל לראות ריקוד אנחנו צריכים לפנות את הראש מכל המחשבות, ואם נעשה את זה אז גמרנו. אבל אנחנו עושים את זה כאן ולא גמרנו. ולא גמרנו, אנחנו יוצאים מהמדיטציה והכל עדיין כאן ואנחנו עדיין סובלים. אז זה שוב מביא את ההדים של הפולמוס הזה שהיה בין קמאלה שילה ווואשנג, והוא יותר גדול אפילו ממה שאנחנו הצגנו אז, הוא מאוד גדול. והוא קיים עד היום, והוא קיים עד היום אפילו בתוך הבודיזם, ואפילו בתוך הבודיזם הטיבטי. אז השיעור היום מאוד חשוב להפנות את הזרקור לנקודות האלה שקמאלה שילה ניסח כל כך יפה בשבילנו, ושבעקבותיו באו חכמים גדולים כמו ג'יצון קאפה ופבונקה, ופרשו אותם ופרסו אותם באופן שיגדיל מאוד 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 את הסיכוי שלנו לראות ריקוד ישיר. כי כמו שאנחנו רואים, אפילו אם אנחנו יושבים במדיטציה כזאת, ואפילו אם הגענו לשינה, ועושים את המדיטציה עם היכולת המדהימה של מיינד שנמצא בשינה, עדיין אנחנו קמים ואנחנו עדיין רואים את הדברים בצורה לא נכונה. ולכן המחשבה שפשוט ללמוד לסלק את כל המחשבות מהראש תפתור לנו את כל הבעיות, היא שגויה. גשלה כשהוא מדבר על ריקוד, הוא תמיד מתחיל, מה זה לא ריקוד? זה לא לסלק את כל המחשבות מהראש, זאת אחת האופציות שהוא מזכיר. ואני מדגישה את זה שוב, כי אנחנו גם עוברים על הספר של סוואמי סטיאננדה, ואתם לא תשמעו את זה שם. שם יש הרפיה, 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 הרפיה. אבל אין את הדיוק הזה שהוא חיוני כדי לראות ריקוד ישירות. אז למה אנחנו עדיין קמים מהמדיטציה ואנחנו שוגים בהבנת המציאות? שוגים באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. אז מאסטר קמאלה שילה מדבר על גורם שנקרא, אני רוצה שתלמדו את המילה, נומפה שנפה. נומפה שנפה, מישהו מכיר שנפה? אחיזה? אחיזה. נכון, נכון, יפה מאוד. נכון. שנפה זה אחיזה או אמונה. אמונה לא מהסוג של שרדה. שמה זה דפה, זה מילה אחרת. שנפה זה אמונה במובן של אחיזה. נונבר, שנפה, הצירוף ביחד, פירושו אחיזה מושרשת עמוק. אחיזה מושרשת עמוק במה? בדברים, בתופעות. בדברים קיימים. אז הנה ישבנו לנו בתוך המדיטציה הנפלאה שלנו, וכבר יש לנו מיינד חד כמו להב, חד כמו לייזר, והצלחנו לפרק ולנתח היטב את כל הדברים, ואנחנו יוצאים, ואנחנו עדיין רואים דברים, והוא אומר שזה בגלל שהאחיזה הזאת היא מאוד עמוקה בנו, היא מושרשת בנו מאוד עמוק. הוא הולך צעד אחד נוסף, והוא אומר, מה גורם לאחיזה החזקה הזאת? אחרי שכבר למדנו ועשינו אנליזה וקיבלנו שיעורים על ריקוד, והבנו, ואפילו הייתה לנו חוויה במדיטציה, לא סתם, במדיטציה כבר ראינו שהדברים הם לא כמו שהם נראים לנו במצב רגיל. בכל זאת אנחנו יוצאים, ועכשיו אנחנו מדברים על המתרגל המתקדם שכבר ראה במדיטציה, הדברים נעלמו לו. והוא יוצא ושוב רואה דברים לא נכון. הוא אומר, יש סיבה לנון פרשמפה הזה, אצל המתרגל הזה, אצל אדם רגיל, הכל בלגן. אבל אצל המתרגל הזה כבר אמור להיות קצת יותר סדר בראש, ויש קצת יותר סדר בראש, אבל לא מספיק. הוא אומר, עדיין, הוא אומר, יש גורם אחד שהוא לא יתגבר אליו. והגורם הזה הוא הספק. הוא הספק. כל עוד הוא לא יסלק את הספק הזה, הוא לא משוחרר. אתם זוכרים, בקורס 12, כשדיברנו על אופן קיומם של דברים, וכשתיארנו איך המדיאמיקה פרסנגיקה מתארת איך קיימים הדברים, היה לנו את הביטוי הנפלא, ביטוי או קביעה, נגיד, תניה, תק פה, תק דון, צל ווה, צל נא, מיניה. מה כתוב כאן? כאשר מחפשים את הדבר שתייגנו בתווית, לא נמצא אותו. סנה זה אם, בזמן שצלו הם מחפשים את הדבר שתייגנו בתווית, לא נוכל למצוא אותו. אז תייגתי את זה כפודיום, אוקיי? התווית היא פודיום, יש פה חפת שקיבל את התווית הזאת, עכשיו אני הולכת ומחפשת איפה הפודיום, האם הפודיום הוא פה? לא, לא, יש עוד חלקים, אוקיי? האם הפודיום הוא פה? לא, יש עוד חלקים. אני מחפשת איפה הפודיום. אם אני מחפשת איפה הפודיום, אני לא מוצאת שם פודיום. כי פודיום הוא רק תווית. יש אוסף של חלקים, יש משטח כזה אלכסוני עליון, ויש משטחים צדדיים, ויש מדף. ויש לו רגליים כאלה וזה. ואיך זה נהיה פודיום? כי אני משליחה. אתם תגידו מהבית חרושת, כי את הזמנת פודיום? לא. לא. בלי שאני אשליח על האוסף חלקים הזה פודיום, אין פודיום. אז כשאני מחפשת, בתוך הדבר שקיבל את התווית, אם אני אחפש שמה את הפודיום, אני לא אמצא אותו. באותה צורה, אם אני אלך לתל אביב ואני אחפש את תל אביב, אני אסתכל מה יש שם בתל אביב, אז יש שם בתים ורחובות ועצים ותאורה ומה לא, ופארקים, אני מקווה, כן? ועכשיו יש גם חפירות, אני שומע. אבל אם אני אחפש בכל אחד מהדברים האלה איפה תל אביב, אני לא אמצא. כי אף אחד מהדברים האלה אין בו תל אביב. תל אביב היא התווית שאני השלחתי על אוסף של דברים. וכמובן אני יכולה לפרק את כל פנס תאורה בתל אביב וכל עץ בתל אביב וכך הלאה, וכל דבר שאני מתייגת שם, שזה פירושו שם שאני מכנה משהו, אם אני מחפשת איפה הוא נמצא בעין בוחנת בניתוח, אני לא יכולה למצוא אותו. אז מה אומר לנו מאסטר קמאלה שילה? הוא אומר לנו ש אנחנו יוצאים מהמדיטציה, אחרי שסילקנו כבר את כל ההמשגות, עדיין הדברים מופיעים, עדיין יש לי תפיסה שגויה של הדברים, אני עדיין מייחסת ממשות איפה שאין ממשות, והסיבה לזה הוא אומר, זה שיש לי ספק. יש לי אמונה מושרשת, עמוקה, והיא נובעת מספקות. אז במדיטציה ראינו שהדברים לא קיימים כפי שחשבנו שהם קיימים, אז זאת אומרת, היוגי שיש לו כבר שינה ויושב במדיטציה רואה את זה. אבל הוא יוצא ושוב הוא רואה את הדברים. אז הוא מנסה לראות מה מקור האמונה המושרשת הזאת שגורמת לזה. ואז הוא מגלה שיש ספק. ואז הוא מגלה שאותם הנימוקים שהבאנו במדיטציות האנליטיות, ושאולי היו מאוד טובים לשיעור פולמוס, לשכנע מישהו שהדברים לא קיימים כפי שהם קיימים, או כמו שעשיתי עכשיו עם תל אביב, או עם הפודיום, לא מספיקים. זה היה טוב בשביל לנצח בפולמוס אולי, אבל הם לא מספיקים כדי לשחרר אותי. אין מהם מספיק עוצמה. נימוקים הגיוניים הם חשובים, הם חיוניים, הם לא חזקים מספיקים לשחרר אותי. הוא אומר, כל עוד לא חוסלו הזרעים להשקפה שגויה, אני מצטטת מהמקרא, האחיזה העמוקה בדברים מתפקידים וכו', שאלה הזרעים, הרי שברגע שנקום מהמדיטציה הלא מושגית שלתוכה שקענו, האחיזה העמוקה שלנו בדברים שוב תחזור ותופיע, ומאחר שזהו השורש לכל מצבור הנגעים הרוחניים שלנו, של תשוקה וכו', מצבור זה כולו ישוב גם הוא ויופיע. ולכן היוגי תרם משתחרר. עדיין כל הנגעים שם, כי הסיבות לנגעים עדיין שם. בקיצור, הוא מזכיר לנו שאם לא נשתחרר מהזרע העמוק הזה של האחיזה העמוקה בדברים שבא מספק, אנחנו עדיין כלואים בשוויים של הנגעים שלנו, של ההשתוקקויות, של הכעסים. למעשה אנחנו חנוקים על ידם לגמרי, עוד לא השתחררנו. אז אנחנו צריכים, אם ככה, המסקנה של היוגי תהיה שהוא צריך להיאבק חזק בספק, לחפש אותו ולשרש אותו. ואת זה אומר לנו מסקם על השילה, אפשר לעשות רק במדיטציה עמוקה. זה לא מספיק דיבייט, זה לא מספיק אפילו מדיטציה אנליטית. צריך מדיטציה עמוקה של שינה. מיין מאוד חד, ואז אחרי שהשגנו שינה, לעשות את האנליזה שוב. אז אנחנו אולי עוד לא שמה, אבל אנחנו יכולים להתחיל את העבודה עכשיו אפילו, כבר עכשיו, בלפגוש את הספקות בחיים שלנו. אז אני בעצם אומרת, שלא במפורש, שיש לכולנו ספקות ממש ברגע זה. איך אנחנו יודעים? איך אני יכולה להוכיח שיש לנו ספקות? כל נגע רוחני הוא הוכחה. כל שנייה של נגע רוחני הוא הוכחה. כל פעם שמשהו לא נראה לנו, זה הוכחה. כל תגובה שיש לנו לעולם החיצוני, ולא רק תגובות שליליות, גם התגובות הטובות. כל אדם שאנחנו פוגשים, שנראה כאילו בא מצד עצמו, כל תכונה או איכות שאנחנו מייחסים לאנשים, הם כולם מייצגים ספק שיש לנו במיינד שלנו. וזה אנחנו יכולים להתחיל לעשות, להתחיל לעבור את היום שלנו תוך מודעות. ומדי פעם אי אפשר כל הזמן, כי אנחנו מוצפים ברצף אינסופי של מחשבות שגויות. אבל מדי פעם לעצור ולתפוס את עצמנו עושים את הטעות. בכל פעם שיש לנו רגע של איזשהו כעס, או איזה דאגה, או פחד, או כל אלה הם מצבים של ספק. למה אני אומרת שהם מצבים של ספק? כאילו הייתה לנו הבנה ברורה ומלאה של המציאות שלנו. לא היו מופיעים שום רגעים של פחד או כעס וכך הלאה. הם מעידים שאין לנו עדיין את ההבנה הנחוצה. כי אנחנו כולנו שמענו הסברים על השקפה נכונה. שמעתם אותם הרבה פעמים. בכל זאת הם מתרכזים על אנשים. אפילו שמרנו 1,000 פעמים הם באו מכם. בכל זאת אנחנו מתרכזים עליהם. זאת שיש לנו ספק במה שלמדנו. ואני מקבלת מכם מכתבים כאלה. נכון, נכון, אבל אני מסתכלת בחוויה שלי ו... אז אני נותנת לה ממשות שמעולם לא הייתה לה, ובגלל זה אני סובלת, כי עכשיו יש לי נגע. אז בשלב הזה של התרגול שלנו, אם עוד אין לנו מדיטציה מספיק מפותחת, עוד אין לנו כלים לסלק את הספקות האלה, לצערנו. אבל יש לנו כבר עכשיו את הכלים להתחיל להבחין בהם, להתחיל לזהות אותם. כי אנחנו כולנו אומרים על עצמנו, אנחנו שואלים אתכם מה אתם מתרגלים, אנחנו בודהיסטים, אנחנו בודהיסטים טיבטים, אנחנו מאמינים בקרמה וריקות, אנחנו מתרגלים קרמה וריקות, אבל כמה פעמים במשך היום אנחנו לא מבינים את האובייקטים שמופיעים בפנינו. אז אנחנו מתיימרים להיות בודהיסטים טובים, אבל אנחנו עוד אין לנו את היכולת, כי עוד לא עשינו מספיק מדיטציה, בין השאר. אז רק התיאור הזה הוא כל כך עצוב, שאני מקווה שהוא מדרבן אתכם לשבת ולעשות מדיטציה, להגיע למצב ריכוז מספיק טוב כדי לחדור דרך השקר של הדברים, לחדור דרך האשליה. אז במשך היום קוראים לנו דברים, במיוחד אם אנחנו מתעצבנים, אנחנו יכולים לעצור רגע ולשים לב. זה גם נכון כאמור ברגשות הטובים, גם שם יש בורות, אבל שם אנחנו מבסוטים, אנחנו לא נעצור. כשמישהו מעצבן אותנו או פוגע בנו, אנחנו עוצרים ואומרים למה, למה הם עשו לי את זה, ואנחנו נכנסים שם למדיטציה על כעס, אנחנו יכולים במקום זה להיכנס למדיטציה של התבוננות, בנגע שלנו ובספק שלנו. אז אנחנו יכולים לעשות את זה בחיי היומיום, זה יחזק את היכולת שלנו לראות את זה במדיטציה, ולהפך, כשאנחנו עושים על זה מדיטציה, זה מאוד יחזק את ידינו להתחיל להבחין את זה כשזה קורה בחיי היומיום. אחד מזין את השני. אז בואו נעשה מדיטציה כזאת אחת, קצרה, לדוגמה. אוקיי? אז שבו ועצמו את העיניים. והתמקדו לרגע בנשימה שלכם. שימו בצד את כל המחשבים שמרעישים ואולי מפריעים לחברים שלכם. פשוט עצמו את העיניים והתבוננו בנשימה שלכם. וכעת נסו להיזכר ברגע שקרה היום או השבוע שבו התעצבנתם על משהו, על מישהו. ונסו להריץ את הסרט עכשיו בתודעתכם. מה קרה? איפה זה קרה? מי אמר מה? למי, איך, כמה שיותר פרטים. חישבו על האובייקט שיצבן אתכם, ננסו לראות אותם ברור. נסו לחשוב על הסיבה שהתעצבנתם, שהיא גם דבר, היא גם אובייקט. הסיפור שאתם מספרים בתודעתכם הוא גם אובייקט. האופן הרגיל והשגוי שבו דברים מופיעים בדרך כלל בפנינו. וכעת חישבו מה בעצם קרה שמה לפי הלימוד של הבודה. מאיפה הופיע האובייקט הזה בחייכם? לפי כל מה שלמדנו, אתם בעצמכם שתלתם אותו שם על ידי המעשים שלכם בעבר. אולי לפני שבוע עשיתם משהו שעכשיו הופיע ככה, או אמרתם משהו. נסו לחשוב מאיפה האובייקט הזה הופיע בחייכם. איפה יכול היה להופיע? עכשיו הפנו את תשומת לב לסובייקט, למיינד שלכם באותו רגע. כשאותו אדם עשה את הדברים שעשה, והוא אמר את הדברים שאמר, שיצבנו אתכם. נסו להתבונן במיינד שלכם באותו זמן. המיינד שבאותו זמן לא האמין לקרמה וריקות, ונתן קיום מאוד מוצק וממשי לאובייקט הזה, קיום עצמי לאובייקט הזה. וכעת חישבו למה המיינד שלכם, למרות כל מה שלמדתם, נתן קיום עצמי ומוחשי וממשי לדברים שקרו, לאדם שהופיע, לרגש שעלה אצלכם. למה המיינד שלכם מתנהג ככה, אחרי כל מה שלמדתם? נסו לגלות שם את הספק. הספק במובן של חוסר שכנוע. ואולי יש רמה מסוימת של שכנוע, אבל היא לא חדרה מספיק עמוק. לא עמוק מספיק כדי למנוע את התגובה האומללה שלכם. ואת התפיסה השגויה שלכם באותו רגע. אז הספק לא חייב להיות כזה שאתם מנסחים אותו במילים, הוא בדרך כלל לא כזה, במיוחד אם למדתם כבר זמן מה, אלא שהוא פשוט מופיע ספונטנית, בדמות איזה דחף או אימפולס או תגובה, כי הידע לא שקע מספיק עמוק. האם אתם יכולים להוכיח שמה שהופיע וקרה, מי שהופיע וקרה, קרה בגלל הקרמה שלכם? או שאולי לא? אולי הם לא באו מהקרמה שלכם? אולי הם באו מצד עצמם? נסו לעשות קצת פולמוס קטן עם המיינד שלכם. תנו למיינד שלכם להשמיע את הסיפור שלו, למה האובייקט הזה מגיע לו שאתם תיחסו עליו, למה הוא מצד עצמו כך וכך. תנסו למצוא כמה סיבות, יותר מאחת. למה זה היה מתאים שתגיבו ככה, וזה היה נכון. והולם, וכך הלאה. ועכשיו תעבור לצד השני, ותיתנו למיינד שלכם כמה נימוקים משכנעים, למה כל הנימוקים הקודמים לא נכונים. למה האובייקט אין לו שום קיום עצמי ושום טבע עצמי. יכולים לפקוח את העיניים. אז יש סוג של התבוננות שאתם יכולים לעשות מתי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, ולהתחיל להסתכל בעין של חוקר מדעי במיינד שלכם. מה המיינד שלכם עושה בפועל? וזה לא מה שאתם הייתם רוצים שהוא יעשה, אחרת כבר לא היו לכם נגעים. מה הוא עושה בפועל? כמה שליטה יש לכם במיינד שלכם? או כמה שליטה אין לכם במיינד שלכם? איזה אחוז מהזמן אתם בשליטה? ואיזה אחוז מהזמן דברים פשוט קורים, כפי שהם מורגלים. שזה נותן איזושהי אינדיקציה, אם הייתי שואלת אתכם, והייתי צריכה לעשות את זה בתחילת השיעור, לא עשיתי, אם הייתי שואלת אתכם בתחילת השיעור, האם יש לכם ספק בלימוד על קרמה וריקות? לא. עכשיו שאתם מסתכלים איך אתם מתנהגים, איזה אחוז של ספק יש לכם? אוקיי, אז זה מה שמסתכם על השילה מנסה להגיד לנו. שהסיבה שאנחנו עדיין בצוות הנגעים, זה בגלל האמונה המושרשת, וזו שיקוף לספקות העמוקים שיש לנו. שהם בעצם מנהלים אותנו כל הזמן. כשאנחנו עושים את הלימוד על נגעים רוחניים בקורס 10, נדמה לי, עשינו איזה הספק היה אחד העיקריים בהם. ודיברנו עליו כמה הוא אויב נורא. הוא לא נמנע בין שלושת הרעלים, אבל הוא נורא, הוא הורג אותנו. הוא הורג אותנו כל הזמן. הוא מונע מאיתנו להשיג את המטרות שאנחנו משתוקקים להן. אם יש לנו מזל, אז ברגע נתון, חלק מאיתנו שמאמין משתלט על הסיפור, אבל ברוב המקרים המיינד הוא גדול, ברוב המקרים אנחנו לא מצליחים להשתלט. החלק הזה לא בשליטה, חלקים אחרים משתלטים עלינו, פחות מודעים, הרבה פחות מודעים. אז התרגיל הקטן הזה שעשינו עכשיו במדיטציה הוא מאוד מועיל להתחיל להכיר את המיינד שלנו. מה מנהל את המיינד שלנו? מה מכתיב את התגובות שלי ואת הפעולות שלי? ואלה יהיו בדיוק הדברים שהם הספקות, ואלה יהיו הדברים שמונעים ממני להשיג את המטרות שלנו, שלי. כאמור, את התרגיל הזה לא חייבים לעשות אם מישהו מעצבן. אפשר לעשות אותו גם עם אירוע משמח, או מישהו שנתן לי מחמאה, או משהו כזה. אותו תרגיל בדיוק. שמה אמנם נעים לי ונחמד לי, אבל הבורות היא באותה מידה בורות. כי כשזה משהו שאוקיי, נעים לי, אני רוצה מזה עוד, ואני אתן לזה קיום עצמי, ונתנת לעצמי כמוצלחת ונחמדה קיום עצמי, באותה מידה זה גורם לי סבל. באותה מידה. ובגלל שאני לא מבינה את הדברים כמו שהם מופיעים בפניי, אז אני נאחזת בהם, בטובים וברעים. בטובים אני רוצה עוד, ברעים יש לי אחיזה להיפטר מהם, אז זאת גם סוג של אחיזה, אני מאוד נחושה להגיד לאדם הזה את כל האמת בפנים. זה האמונה הראשית הזאת שדיברנו עליה, והאחיזה שלנו בדברים באופן הזה גורמת לנו הרבה סבל, והיא מאוד עצמתית. אז למה מאסטר קמאל השילה בכלל נכנס לסיפור על הספק? כי בלי שאנחנו נזהה אותו ונכיר אותו היטב, לא נוכל להיפטר ממנו ולא נוכל להצליח לא בדרך הסוטרית וגם לא בדרך הטנטרית. כי גם בדרך הטנטרית אנחנו צריכים ללמוד לטהר את הדברים באמצעות הריקות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה אם אנחנו לא יודעים, לא מזהים את מה שמונע מאיתנו להיות בהשקפה נכונה ולהיות בראייה תאורה. אז זה בעל חשיבות בסוטרה ובעל חשיבות עוד יותר גדולה בסנטרה. כל הדברים שאמרנו כאן, תראו אותם כשיעור טנטרה לכל דבר. בטנטרה עוד יותר מאשר בסוטרה. כי טנטרה, כמו ששמעתם בסיפורים על מאסטר נרופה, מחייבת מאיתנו לקפוץ, מחייבת אותנו לקפוץ למקומות עם הרבה אמונה לקפוץ. אם יש לנו ספקות אנחנו לא נקפוץ. אין צ'אנס שנקפוץ. אין צ'אנס שנעמוד בכל המבחנים שנרופה עמד בהם. רק תחשבו איזה מאסטר הוא היה מעצם הסיפורים. אין צ'אנס שנעשה את זה אם עוד לא בחנו ו... בדקנו את הספקות שלנו, ותזכרו, הוא כבר היה למדן גדול לפני שנהיה יוגי, נכון? הוא כבר עשה הרבה מהעבודה, וגם היה טנטריקה עוד לפני שפגש את טילופה. טנטרה במיוחד בנויה, מהונדסת, להציב אותנו, להעמיד אותנו בדיוק במצבים שבוחנים את האמונה שלנו. אחד אחרי השני גם. לא סתם, עוד לא החלמנו מהראשון, בום, השני בא. אצל נרופה זה היה בהפרש של שנה, אבל איזה שנה ספרותית. זה קורה לנו כל הזמן. אז אנחנו צריכים ללמוד להיות מוכנים לשחרר. לשחרר אחיזות, לשחרר את כל הדברים שאנחנו אחוזים בהם, או שאנחנו מאמינים בהם. כל הספקות האלה, מהר, לא סתם, מהר. כדי לעלות למעלה מהר, אנחנו צריכים להתאמן בדברים האלה. מעצם טבעה הטנטרה היא כזאת שאתם לא מקבלים הודעה מוקדמת. אוקיי, עכשיו במבחן. אתם ישר עם שתי רגליים ושתי ידיים בתוך המבחן. אוקיי, לא תקבלו עזרה. כל רגע שיש לנו דאגה, אנחנו דואגים, זה ביטוי לספק. כל רגע שאנחנו מרגישים רפיון ידיים, או איך אני יכולה להצליח בדרך הזאת, דברים כאלה, זה ביטוי לספק. איך זה היה נראה אלמלא היה לנו כל כך הרבה ספק? איך היינו מתנהגים אלמלא היה לנו כל כך הרבה ספק? קורה משהו לא נעים. מישהו אמר לי דברים נוראים. איבדתי את כל כספי. על לא עוול בכפי, מישהו רימה אותי. איך מגיב מישהו שעבד על הספקות וחיסל אותם במידה רבה? או מאבדים מישהו יקר? האם עדיין יהיה עצב? סיכוי שעדיין יהיה עצב. איבדתי את כל כספי. האם אני אתפוס את ראשי בידיי ומה אני אעשה עכשיו? יכול להיות, יכול להיות. אבל כמה זמן זה ייקח? כמה זמן עד שיתעשת ויקום ואתחיל לעשות את הדבר הבא? זה פונקציה של כמה ספק כבר חיסלתי וכמה עוד יש. באחד השיעורים הבאנו את הפרופסור הזה. הוא מנה גורמים לרווחה, היו שם ארבעה גורמים. רזיליאנס היה הראשון שהוא מנה. רזיליאנס, התרגום של המילה הזה, היכולת שלי להתעשת ממצב קשה, לקום על הרגליים ולהתחיל לעשות את הדבר הבא. אז אחד המדדים שהפסיכולוגים מודדים את מידת העושר של אנשים, מידת הרווחה של אנשים, זה כמה זמן לוקח להם להתעשת ממצבים קשים. והאם אפשר לאמן אנשים לקצר את פרק הזמן הזה? והמסקנה שלו הייתה שכן אפשר, אבל זה לוקח הרבה מאוד שנים של אימון. אפילו מי שכבר לומד כמה בריקו. זה לוקח הרבה מאוד זמן. אבל הרזיליאנס הזה, היכולת שלנו להתעשת מהר, אוקיי, מתעצבים 30 שניות, קמים, מנערים את האבק וממשיכים לעשות את הדבר הבא. כי אני מבינה שכל זה אני יצרתי, הכל אני יצרתי, בלי יוצא מן הכלל. את העבר אני לא יכולה לשנות, הוא הפשיל עכשיו, אני עכשיו יכולה לייצר סיבות לדבר הבא. זה כל מה שנשאר לי לעשות. אז אדם כזה לא מבוסס בתוך האוי אוי 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 ומה יהיה וזה. הוא מבין מאיפה זה בא. הוא עכשיו מבין איך לעשות את הדבר הבא. הוא לא תפס את זה בזמן, זה יפשיל. אנחנו לא נתפוס את כל הדברים בזמן. גם אם נעשה הרבה תיאורים, לא נתפוס את כולם. חלקם יפשילו לנו בפרצוף. וזה יהיה לא נעים. אבל ברגע שאתם מבינים קרמה וריקות, אז כן, יש את התגובה המותנית בנו, ואנחנו נגיב אולי בצער פה, או בעצב פה, או ברגע של חרדה, אולי. בתוך זמן קצר, תוך דקות, ואולי אפילו פחות מזה, אנחנו בדבר הבא. ויכול להיות שנגיע למצב שאנחנו אפילו לא צריכים להפנות את הראש אחורה. זה נגמר, אנחנו הולכים הלאה. אז זה פחות או יותר מה שמאסטר קמאלה שילה אומר לנו במקראה הזאת. אבל יש מקום אחד עדין, אתם זוכרים? שאמרנו, אוקיי, פירקנו בעין החוכמה, וראינו שהדברים הם לא כמו שחשבנו, והגענו לראייה של ריקות. כדי שנגיע לראייה של ריקות, אנחנו צריכים להבין היטב מה זה שאנחנו מפרקים. מה זה הדבר הזה שאנחנו את קיומו העצמי שוללים? וזה מביא אותנו לנושא של גקצ'ה, יפה מאוד. זה מביא אותנו לנושא של גקצ'ה. אנחנו צריכים להבין היטב את הגקצ'ה. לציטוט ממאסטר שנטידבה, מפרק 9 שלו שלמדנו, דווקא את הפסוק הזה למדנו בקורס 12 שלנו. הוא אומר, בלי שנאתר את מה שנחשיב כדבר, לעולם לא נתפוס כיצד הוא אינו הדבר. שזה הפסוק על הגקצ'ה. אנחנו עוברים לדיון של פבונקר עם פוצ'ה על איך משיגים תובנה. שזה פירוט על אחד הפסוקים פה של מסתכלים על השילה. על אחד מהם, מכל מה שאמר, שהוא עבר על זה ככה ביעף. אז אנחנו ניכנס עכשיו לדיון הזה ולא נסיים אותו, לא בשיעור הזה וגם לא בסמסטר הזה, נמשיך אותו בסמסטר הבא. אבל נתחיל. והוא דיון שמתעסק בדקויות, אז אני רוצה שתקשיבו היטב, למרות השעה המאוחרת, בגלל זה קיררנו את החדר. תקשיבו, אתם תצטרכו את זה כשתעשו את התרגול של ויפשיאנה, בין בסוטרה, בין בטנטרה. זה מאוד חשוב. אז פבונקה רמפוצ'ה ציטט את מאסטר שנטידבה, שאמר לנו שאם לא נזהה נכון את הגקצ'ה, לא נוכל להיפטר מהתפיסה השגויה. אז אנחנו רוצים לשלול את הגקצ'ה, לשלול את קיומו. אז עכשיו אם אתם זוכרים בקורס 13, דיברנו על סוגים של שלילה. אתם זוכרים? יש שני סוגים עיקריים של שלילה. זוכרים? יש לנו מגק, זה מיינגק. אז אם הוא מגק, מיינגק. הגק זה אותו גק של גקצ'ה. מה זה מגק? זה אובייקט שלילי, משהו שאיננו. זה מגק. הוא איננו וזהו, וזה נגמר הסיפור, ואין משהו אחר. במיינגק, אז אנחנו אומרים מה שחשבת איננו, אבל קורה משהו אחר. הוא שמן והוא לא אוכל בשעות היום, אני רואה שיש עוד משהו. איזה מהשניים זה גקצ'ה? מגק. הגקצ'ה לא קיים. לא קיים, מעולם לא היה קיים, לא יהיה קיים ולא יכול להיות קיים. אז הוא מגק, הוא איננו, אין כזה. אין כזה. אבל אנחנו מאמינים בו ואחוזים בו, וזה גורם לנו את כל הצרות. אז הוא מגק. אנחנו רוצים באנליזה שלנו, במדיטציה שלנו, להיפטר מהגקצ'ה. לחדול מהאמונה שלנו בגקצ'ה, שפירושו שזה סינונים לחסל את הספקות שלנו. אז בשביל זה אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה זה הגקצ'ה הזה שאנחנו רוצים לחסל. והוא אומר שאם אנחנו לא מצליחים לזהות את המגק הזה, אם לא מזהים אותו היטב, זה כאילו שאנחנו מנסים לראות חץ במטרה שאנחנו לא רואים אותה בכלל. אז מה הסיכוי שנפגע בה? דוגמה אחת. דוגמה אחרת שהוא נותן, זה כמו לנסות לתפוס את הגנב בלי שיש לנו מושג איך הוא נראה. אוקיי? זה אומר חיוני בשבילנו להבין את הגקצ'ה. ופה הוא נכנס לדיון שאני לא אכנס אליו, שזה מילים נרדפות הגקצ'ה זה הדבר שיש לו קיום עצמי, או קיום אמיתי, או קיום מהותי, או כל מיני מילים נרדפות לקיום עצמי. אנחנו פשוט נגיד קיום עצמי. נעזוב את האפשרויות האחרות כרגע. והבעיה עם הזיהוי הנכון של הגקצ'ה הוא, שאפילו אם אתם מבינים את כל הדיון הזה שאנחנו עכשיו לומדים להיכנס אליו, מבינים אותו כל כך טוב שאתם יכולים להשתמש בו בדיבייט ולנצח את היריב, זה עדיין לא מספיק כדי לשחרר אתכם, כי אתם צריכים להכיר את הגקצ'ה בחוויה פנימית. לא רק לדבר אודותיה, אלא לתפוס את עצמנו אחוזים בגקצ'ה. או במילים אחרות הוא אומר, אל תסתפקו במישהו אומר, יש גנב, עכשיו תלכי לתפוס אותו. את רוצה להכיר איך נראה הגנב הזה, ורק אחר כך לתפוס אותו. אז זה לא מספיק לשמוע הסברים על זה, זה גם לא מספיק אם אנחנו עצמנו נשיג איזושהי הבנה אינטלקטואלית, אודות הגנב. אנחנו צריכים לזהות את הגנב, את הגקצ'ה, בתוך החוויה שלנו, ברמה החווייתית. לא סתם לזהות, אלא לזהות נכון את הגקצ'ה. כי יש סכנה שזיהוי לא נכון, וכבר אמרנו אותה קודם היום. אם אנחנו למשל עובדים על הפירוק של השולחן, אתם זוכרים? קודם זה היה שולחן, אחר כך הסתכלנו מלמעלה, ראינו מלבן, אחר כך ראינו צד ימין צד שמאל, אחר כך המשכנו לפרק וכך הלאה, והגענו למה? אין שולחן. אז איזה מין אין זה? לא קיים. האם השולחן לא קיים? הוא קיים, אבל לא כמו שחשבנו. זה מפיל אותנו לניהיליזם. זה אומר לא קיים. רק האנליזה הזאת לא מספיקה. כי היא מפילה אותנו לניהיליזם, ואז אנחנו בעצם עוד לא תפסנו את הגקצ'ה, כי השולחן כן קיים. אז אם אנחנו עכשיו מנסים ליישם את כל המכונה של הדיבייט ושל הטיעונים הלוגיים וכך הלאה, שבאה לשחרר אותנו, ואנחנו מיישמים אותה על מטרה שהיא שגויה, אנחנו יכולים לעשות זה הרבה זמן וזה לא ישחרר אותנו. עוד לא מצאתי את הגקצ'ה. הוא נותן פה דוגמה, נגיד שיש לי, אוקיי, נעשה את זה עם העת. אז אני מנסה לחפש איפה העת בדבר הזה. יש לו פה שני חלקים. יש מכסה ועת. אז העת הוא לא בתוך החלק הזה. העת הוא גם לא בתוך החלק הזה. גם אני אמשיך לחלק לחלקים. אני לא אמצא עת בשום חלק מהפלסטיק הזה. אני לא אמצא שם עת. ואני עלולה להגיע למסקנה שעכשיו הוכחתי את הריקות של העת. אבל לא הוכחתי את הריקות של העת. אם אני מפרקת, 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 ואני יורדת ברמות, למולקולות, לאטומים וכך הלאה, אני מגיעה ל-N, N פיזי. זה לא ריקות. מה חסר? כשאני מדברת על ריקות, ריקות זה לא חלל ריק. ריקות תמיד מתייחסת לחפץ. אין ריקות לבד עומדת שם. אין כזה דבר, זה חלל ריק. חלל ריק יש. ריקות סתם ככה, בלי שהיא מתייחסת לחפץ, אין. כזאת אין. זה צריך להיות הריקות של העת. או ריקות של הדף. ריקות תמיד תלויה על חפץ. ולא סתם חפץ, חפץ שיש לו איזושהי משמעות בשבילי. נגיד לא לריקות של הקרניים של השפן. אז זאת הבחנה מאוד חשובה, כי אם אני עכשיו אקח את החלל הריק בתור ריקות, ונסה שמה להפעיל את המכונה הלוגית שלי, אני לא אשתחרר. עכשיו העתים לא כל כך מעניינים אותנו כמו שאנחנו. אנחנו רוצים לראות את הריקות שלנו, כי זה מה שישחרר אותנו. למעשה יש שני חלקים. יש הריקות שלנו והריקות של התופעות. אז הריקות של התופעות זה יהיה בסמסטר הבא. בסמסטר הזה נתעסק בריקות שלנו. ובשיעור הזה ספציפית אנחנו רוצים עוד לדבר על הגקצ'ה וללמוד לזהות נכון את הגקצ'ה. זה המטרה של השיעור הזה. אז כשאני מדברת על הגקצ'ה, שזה האובייקט שאת קיומו אני רוצה לשלול או להפריך, אז אני רוצה לזהות איך התפיסה השגויה שלי נאחזת בעצמיות של הדבר הזה, או של עצמי. אז זה דורש לבחון שני דברים. נגיד על עצמי, אני מדבר על הריקות שלי. זה דורש לבחון איך העצמי מופיע בפניי, זה האובייקט. וזה גם דורש לבחון איך אני נאחזת בדבר הזה שמופיע בפניי. זה הסובייקט. זה שני תהליכים שונים. הם שונים גם באיך שהם מרגישים. אחד זה, אני מסתכלת על מה אני תופסת, והשני זה על המיינד שלי שתופס. מה הוא עושה בזמן שהוא תופס. זה שני תהליכים שונים ומרגישים אחרת לגמרי. אז העצמי שאני רוצה לבדוק את הריקות שלה, איך היא קיימת ואיך היא לא קיימת. אז פה אנחנו נכנסים לתיאורים שונים של מה זה אני או מה זה עצמי. וזה דיון מאוד חשוב. כי לכל אחד מאיתנו, לכל יצור חי, לא רק בני אדם, לכל יצור חי, יש אמונה אינסטינקטיבית שטבועה בנו עמוק, בחלק הכי עמוק של המיינד שלנו, של אחיזה בעצמי, אפילו כשאנחנו חולמים. אנחנו קוראים לזה התפיסה השגויה המולדת. יש זאת המולדת וזאת הנלמדת. אם זאת באנו לעולם, ותמיד הייתה איתנו, מאז ומתמיד הייתה איתנו, ותמיד תהיה איתנו עד שנגיע לנרוונה. אז איתה באנו. אז בואו נדבר קצת על אופנים שונים שבהם אנחנו תופסים את העצמי או את האדם. שלושה אופנים שונים. מאוד חשוב. מאוד חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. אופן ראשון, זה איך שהאריה תופס. איך האריה תופס? האריה שראה ריקות ישירות, ושהוא אך ורק תווית שבה אנחנו מתייגים אוסף של נתונים. אני זה תווית שאני מלבישה על אוסף של נתונים, אתם יכולים להגיד על חמשת המצבורים שלי. המצבור של הגוף והשאר המצבורים המנטליים. על הצירוף הזה אני שמה תווית אני. והאריה מבין את זה. והוא מבין שאין אני, שהיא לא כזאת. יש תווית ויש הבסיס שעליו מושלך את התווית ותו לא. אז זה אופן אחד של תפיסה של העצמי, איך אריות תופסים את העצמי. אך ורק כתווית ומושג. יש עוד שני אופנים שבהם אנשים רגילים תופסים את העצמי. תפיסה מספר 2 היא תפיסה כזאת לא ממש מוגדרת, שבה אני לא בדיוק תופס את עצמי כבעלת קיום עצמי, אבל גם לא משהו אחר. פשוט לא נותן לעצמי שום דין וחשבון. אני אעבור בשעה 3. אז אני לא חושבת מצבורים, תוויות וזה, אני לא בחנתי שום דבר. אני אומר, אני אעבור בשעה 3. אוקיי? תפיסה קונבנציונלית של אני. את נתת לזה שם כזה פסיכולוגי יפה. אוסף של כישורים שמצאותם האגו מתקיים. זה האגו שאיתו אנחנו מתפקדים בחיי יום-יום. שמפתח כישורים וכך הלאה. ושמאפשר לנו לתפקד. ושהוא חשוב. הוא קונבנציונלי והוא קיים. ויש תפיסה שלישית. אופן שלישי שבו אנחנו תופסים את העצמי. והאופן השלישי נותן קיום עצמי לעני. מייחס לעצמי קיום עצמי. ומייחס לבני אדם קיום עצמי. אז התפיסה הראשונה של האריות, אין ויכוח, היא נכונה, אנחנו לא צריכים להתווכח. והבעיה שלנו זה עם שתי התפיסות של אנשים רגילים. זה שני האחרונים, 2 ו-3. 2... אין איתו ממש בעיה. זה אני שאכן קיימת באופן קונבנציונלי ומתפקדת. אין איתו שום בעיה. ואנחנו צריכים אותה בשביל לתפקד. זה האני שהיא לא מובחנת, שלא בדקנו, שלא ניתחנו ושעוזרת לנו לתפקד. זאת האני שעושה פעולות בחיים, לומדת כישורים ומפתחת. זאת שאיתה אני אוכלת, מתפקדת, הולכת לישון. התפיסה השלישית שם הבעיה. התפיסה השלישית, הבעיה היא בגלל שהיא מערבת תפיסה שגויה של מי שאני. מעניקה קיום עצמי איפה שאין כזה. השלישית היא הבעייתית. עוד פעם אני חוזרת. התפיסה מספר 2. שבה אני אומרת, אני באה בשעה 5 היום, או אני הולכת לאכול עכשיו, כך הלאה. איתה אני מתפקדת. זאת התפיסה הקונבנציונלית. אין שם אמונה באיזה עצמי, וגם אין שם אמונה באי-קיום עצמי. אין שם, לא בחנו יותר מדי, אוקיי? פשוט אני. פשוט אני קונבנציונלית. אם הייתי רוצה לבחון אותה, אז הייתי צריכה לדייק יותר. הייתי צריכה להגיד, זה בעצם תווית שמושלכת על אוסף של חלקים, על המצבורים שלי למשל, או חלקי הגוף שלי, ויחד עם התודעה שלי, וכך הלאה. אבל בדרך כלל ברמה של התפקוד היומיומי אנחנו לא עושים את זה, וזה לא נחוץ כל הזמן לעשות את זה. אנחנו פשוט מתפקדים. אנחנו רוצים להיפטר מהגקצ'ה. אנחנו רוצים קודם לאתר את הגקצ'ה ולאתר אותה נכון. כבר מזה ששמעתם על המספר 2 הזה, אתם רואים שיש לנו בעיה. כי מספר 2, שזה האני הלא מובחנת, זו שלא בדקתי אותה יותר מדי, מעורבבת חזק בתפיסה השגויה של אני, שנותנת לי קיום עצמי. אז אם אני רוצה לתפוס את הגקצ'ה, אני צריכה ללמוד להבחין ביניהם. וזה לא קל, כי זה בדרך כלל בא לנו מעורבב, ויש מידה רבה של הרפול. אז אנחנו כאן עכשיו עושים קצת אנליזה לוגית שמפרידה ביניהם, כדי שאחר כך במדיטציה נוכל לעשות את זה בצורה מאוד מדויקת. והדיוק הוא קריטי בשביל להגיע לראייה של ריקות. אז חיוני שאנחנו נכיר את שני האופנים האלה. את הראשון אנחנו עוזבים עכשיו, זה של האריות, כשנגיע לשם אני לא חושב שנתלונן. אבל 2 ו-3, חיוני שנבחין שהם מופיעים בערבוביה. לפעמים אני אומרת אני ואני מתכוונת כזאת היא לא מובחנת, ולפעמים אני אומרת אני ואני אומרת למה אמרת לי כזה דבר? לי, איך זה יכול להיות? או מגיע לי, או זכותי, ושמה אני כבר נותנת קיום עצמי, וזה בדרך כלל בא מעורבב. הבעיה היא שהשני הוא לא הגקצ'ה והשלישי הוא כן. השלישי הוא כן. אז אני צריכה ללמוד להבחין בין 2 ו-3 במקום שהם בדרך כלל באים מעורבבים. 3 זה הנטייה המולדת שלנו לייחס קיום עצמי לעצמי שאיתה באתי, שזו תפיסה שגויה לגמרי, אבל באתי איתה לעולם הזה. אפילו בחלומות אני ככה. בכל דחף ובכל יצר היא נמצאת. כל הזמן היא נמצאת. בכל מצב שגרתי ככל שיהיה היא מופיעה. אז יש מצבים מסוימים שעוזרים לנו לעשות את ההבחנה. מהם המצבים האלה? כשמישהו מתחיל לשבח אותי. כשמישהו נותן לי מחמאות ושבחים. הם אומרים, וואו, אני באמת מוצלחת. הם תפסו אותי נכון, הם צודקים. סוף סוף מישהו מבין אותי. אז אני נותנת לעצמי מידה גדולה של קיום עצמי שאחר כך תעלה לי ביוקר. אז זה מצב אחד, לשים לב. בדיוק אז כשמישהו בא לתת לי מחמאה, לשים לב. מצב שני זה מצב הפוך, כשמישהו נוזף בי, או מקטין אותי באיזושהי צורה, או משמיץ אותי באיזושהי צורה. גם אז אני, איך אמרת דברים כאלה, אוקיי? זאת שקופצת ומתקוממת, זאת גקצ'ה. כשקורה משהו שגורם לנו שמחה, לאו דווקא מחמרות, אבל משהו שגורם לנו שמחה, אנחנו בתוך השמחה, אנחנו מאוד בתוך הגקצ'ה בלי לשים לב. אותו דבר כשנופל עלינו איזה אסון, אנחנו מאוד בתוך הגקצ'ה בלי לשים לב. אז למה אנחנו מפרטים את המצבים האלה? כי אלה מצבים שבהם אנחנו צריכים ללמוד לשים לב. ללמוד לשים לב מי זאת שעכשיו כל כך שמחה, או מי זאת שעכשיו כל כך נפגעה. כי זאת מספר 3. והיא עושה את כל הצרות. אז במצבים האלה היא מופיעה והיא חושפת את עצמה. מישהו מאשים אותי במשהו שלא עשיתי, מיד היא קופצת. יש לי הזדמנות להסתכל. אז אם קוראים אחד מהמצבים האלה שמאפשרים לנו לשים לב למספר 3, לגקצ'ה, התפקיד שלנו זה לנסות לתפוס את הגקצ'ה בצורה הכי חיה שאנחנו יכולים. תעזבו את המחמאה. היא כבר נאמרה, זה קרמה שעשיתם בעבר. עכשיו, קופצת הגברת שכל כך מתענגת וחושבת שבעצם סוף סוף מישהו שם לב מי היא באמת, תשימו לב איך זה מרגיש. שימו לב איך היא מופיעה, כי עכשיו היא הופיעה, מבודדת מכל הבלבול, אוקיי? כי בדרך כלל זה מופיע מעורבה, ועכשיו היא מופיעה ככה לבד, חשופה. אז התפקיד שלי זה לראות אותה בעיני רוחי בצבעים החיים ביותר שאני יכולה. בצורה החיה והחזקה ביותר שאני יכולה. אני מעבירה את תשומת הלב מהמחמאה או מהנזיפה או מהעלבון או מה שזה היה למספר 3 שהופיע, שנחשפה עכשיו, שהמצב הזה חשף אותה. והתפקיד שלי זה לשים לב כמיטב יכולתי, להתחיל להכיר אותה. במצבים האלה, האני שמופיעה, זה הדוגמה הטובה ביותר לגקט של הדבר שממנו אני רוצה להיפטר. אז אני צריכה להכיר אותה. זה כמו להכיר איך נראה הגנב לפני שאני אוכל להיפטר ממנו. אז ככה זה כשמישהו משבח אותנו, כשמישהו מעליב אותנו, ככה זה במצבים שיש לנו שמחה גדולה, מי זאת שכל כך שמחה? ככה זה במצבים שיש לנו צער גדול, מי זאת שכל כך מצטערת? בו בזמן שקורה מה שקורה ואני חווה מה שאני חווה, את השמחה או את הצער או את העלבון או את הגאווה או מה שהמצב מאיר בי, בו בזמן, אם אני רוצה לתרגל הבנה של ריקוד, אני צריכה להסתכל על העצמי שחווה את כל החוויות האלה, כי העצמי במצבים האלה היא הגקצ'ה. עכשיו פה יש אמנות, איך לעשות את זה, יש אמנות. והדוגמה שפבונקה רימפוצ'ה נותן, זה נניח שיש שני אנשים שהולכים זה לצד זה בדרך, והם רוצים להישאר ללכת יחד. אז הם כל הזמן הולכים, מסתכלים על הדרך, אבל הם גם מסתכלים על השני קצת. חלק מהם מסתכל גם על השני. מה זה שני הדברים שהולכים יחד? אחד הדברים זה הגקצ'ה שמאוד עכשיו נעלבה, זאת שנעלבה ואני עסוקה בלהיות נעלבת. והחבר השני זה שמסתכל על הגקצ'ה. איך היא נראית, איך היא מרגישה, איך הצבעים שלה, איך היא בדיוק. זה שני דברים. יש את זו שעוברת את החוויה ומגיבה לחוויה, טובה או רעה. ויש את הצופה הקטנה שמסתכלת על זו שכל כך מתרגשת. ומסתכלת איך בדיוק, איך היא מרגישה. אני רוצה להכיר אותה היטב, כדי שאוכל להיפטר ממנה. אני צריכה להכיר אותה היטב. עכשיו פה יש סכנה, בגלל שאם זאת המתבוננת, הצופה, שמבחינה רגשית היא ניטרלית, לא לה החמיאו, החמיאו לגקצ'ה, אם אני מפתחת אותה יותר על המידה, העלבון ילך. אני כבר לא עסוקה בלהלב, אני מסתכלת על זו שנעלבת. ברגע שהעלבון הלך, כבר אין לי במי להסתכל, היא הלכה. היא אגב כשחשופה רק כשהעלבון צורב. אז אם הצריבה ירדה, אז כבר אין לי על מי להסתכל. אז אני צריכה את העדה הזאת שמסתכלת, אבל היא לא צריכה להיות חזקה מדי. אני עדיין צריכה להרגיש את העלבון, או יותר מאשר את העלבון, להכיר את זו שנעלבת. היא עדיין צריכה להיות נעלבת, כי אחרת היא מתפוגגת לה, ואז אין לי על מי להסתכל. אז זה מיומנות שאנחנו צריכים לפתח. איך אנחנו תופסים את הגקצ'ה הזאת, ואיך אנחנו לומדים להכיר אותה היטב. א', לזהות אותה, וב', להכיר אותה היטב. בשביל להכיר אותה היטב אני צריכה להתבונן בה, בשביל שאני אוכל להתבונן בה אני צריכה להחזיק אותה מול המיקרוסקופ. היא תיעלם אם אני אפסיק להיות נעלבת או אם אני אפסיק להתענג על המחמאה. אוקיי? אז צריך מין אמנות כזאת. להשאיר אותה שם מספיק זמן שאני אכיר אותה ואז לשלוח אותה לדרכה. אז זה אספקט אחד. מיומנות אחת שצריך ללמוד. דבר שני שאנחנו צריכים ללמוד זה לשים לב איך העצמי הזאת מספר 3 איך היא מופיעה בפני הנונשן הזה, האמונה החזקה הזאת המושרשת, שכל כך מתרגשת, איך היא מופיעה בפניה. לפעמים העצמי מספר 3 מופיעה כשייכת לגוף. למשל, אם היה איזה מעשה של אלימות פיזית, למשל. אוקיי? מישהו פגע בי פיזית, אז אני מזוהה מאוד עם הגוף עכשיו. לפעמים, אם זה סוג אחר של פגיעה שהוא לא פיזי, אז אני מאוד מזוהה עם המיינד. בדרך כלל, אבל זה לא יבוא כזה מובחן רק הגוף או רק המיינד. בדרך כלל זה יבוא במין שילוב שלהם. ופה אנחנו צריכים קודם ללמוד ואז לעשות את זה בריאל טיים. לעשות את ההבחנה בין הבסיס שמקבל את התווית והתווית שמושלכת על הבסיס. הבסיס שמקבל את התווית זה מה? זה 5 המצבורים, הצירוף של גוף ותודעה. זה הבסיס שמקבל את התווית. ומה זה התווית שמושלכת? זה הזהות הזאת עכשיו, זאת שנעלבה. אז כשאני אומרת אני, למשל כשאני אומרת אני אבוא ב5 מחר, האם יש שם תווית ובסיס והשלכה? בוודאי שיש. בוודאי שיש. תמיד כשאני אומרת אני משליחה תווית על אוסף של נתונים. זה תמיד ישנו. אבל כדי להבחין בין התווית והבסיס שמקבל את התווית, אני צריכה את החוויה החיה הזאת, הצבעונית הזאת, המפורטת הזאת של התווית. ובמצבים האלה שבהם או שמעליבים אותי או שמשפחים אותי וכך הלאה, התווית עומדת שמה כאילו שיש לה קיום עצמי בזכות עצמה. אותי עכשיו העליבו. האדם הזה אותי העליב, או ממני הוא גנב, או מה שזה לא יהיה. איפה שהתווית קופצת, כאילו שלא היה בסיס. כאילו שהיא לא הייתה תווית בכלל. כאילו שהיה לה קיום עצמי משלה. את מי העליבו? אותי. באותו רגע אני לא חושבת יש פה תווית ויש פה בסיס, ואני לא עושה את כל זה. אני אומר, אותי העליבו. היא כאילו קיבלה חיים משל עצמה. קיום משל עצמה. זאת הגקצ'ה. אותה אנחנו רוצים להכיר. בכל פעם שאנחנו מצליחים לזהות אני שמופיעה שהיא לא השלכה שאני משליחה על אוסף של מצבורים או נתונים אחרים, אז זה הגקצ'ה. בכל פעם שאני מופיעה בצורה שונה מתווית שמושלכת על אוסף של נתונים, זאת גקצ'ה. אז לא בכל המצבים כל כך קל להבחין, אבל במצבים האלה של רגשות עזים, היא מופיעה. ויש לה חיים משל עצמה. זאת הגקצ'ה. בדרך כלל קשה לנו לזהות אותה. במצבים רגילים שהם לא קיצוניים כאלה, קשה לנו לזהות אותה. במצבים שהם קיצוניים כאלה, בוודאי קשה לנו לזהות אותה, כי אנחנו עסוקים בלהלב. אז זה לא קל לזהות אותה. אנחנו צריכים להתכוון לזה, להתכוונן לזה, ולשמור מספיק ששין במצבים האלה, ודרמפה כמובן, לתפוס אותה במצבים האלה. כי אחרת, אז הגקצ'ה הזאת, האני הזאת, מספר 3, איפשהו מתחבא לה שמה בין כל המצבורים שלי. בין התודעה והגוף, היא ישנה שמה כל הזמן. כל עוד אנחנו לא בנרוונה, אורה, היא ישנה שם כל הזמן, אנחנו לא מזהים אותה. אז בואו נעשה את הרגיל קטן במדיטציה בשביל לשים לב. כן, אוקיי, תגמרו עם כל הרעשים ותשבו רגע בשקט. ועצמו את העיניים. שיהיה לכם מספיק שקט שתוכלו להסתכל פנימה. ובמדיטציה הזאת אנחנו פשוט ניתן כמה דוגמאות לזהות גקצ'ות. אז דמו את עצמכם הולכים בחוץ לאורך מצוק, על שפת מצוק מאוד תלול. אתם ממש בקצה של המצוק ואוטוטוט עלולים ליפול. ונסו להתחבר לפחד שאתם אוטוטוט עלולים ליפול. שימו לב מה אתם חושבים לעצמכם במצב הזה שאתם אוטוטוט עלולים ליפול. האם אתם חושבים, הגוף שלי עלול ליפול עוד מעט? האם אתם חושבים, המיינד שלי עלול ליפול? כנראה שלא. כשיש סכנה מוחשית שמאיימת עלינו, האני שמרגישה מאוימת ושמפחדת, מופיעה כאני שעומדת בזכות עצמה, עם קיום משל עצמה, והיא מאוימת, ויש סכנה לאני הזאת. מתוך הבליל הזה של חמשת המצבורים שלי, פתאום מופיעה אני שהיא כאילו עומדת בזכות עצמה, והיא מרגישה פחד ומאוימת. במצב רגיל, התפיסה הזאת של האני והמצבורים שלי, זה מין בליל כזה, זה כמו מים וחלב שהתערבבו להם, וקשה כל כך, קשה להבחין. אבל שפתאום יש מצב שסכנה, פתאום הגקצ'ה מופיעה באור. אוי, אני עלולה ליפול. אני, מי זאת האני שעלולה ליפול? איזה אני מופיע שם? אני הזאת היא גקצ'ה, היא לא קיימת. אבל במצב הזה, היא קיבלה פתאום ממשות מאוד חזקה, היא מאוד מוחשית. מצב שני. דמו שאתם נמצאים במגרש של מרוצי סוסים, ביציע של הצופים. ואתם מסתכלים על סוס דוהר. ראו שם את הסוס הדוהר. ושימו לב, איך אתם חושבים על הסוס? הסיכוי הוא שאתם לא חושבים, סוס זה תווית שאני משליחה על אוסף של נתונים. הסיכוי הוא שאנחנו רואים שם סוס כישות שעומדת בזכות עצמה. ישות מוגדרת, מובחנת, עם קיום עצמי, עם חיים משל עצמה. ולא אך ורק כתווית שהושלכה על אוסף של נתונים. מצב שלישי. אתם מנסים למצוא טרמפ לנסוע לתל אביב. שימו לב איך אתם חושבים על תל אביב. תל אביב, שכבר ראינו שזה אך ורק תווית שמושלכת על אוסף של מבנים, כבישים, עצים וכך הלאה, פתאום מופיעה כבעלת ישות וקיום משל עצמה. אני רוצה להגיע לתל אביב. נסו לחשוב כאן במוח על הקרמה מאסטר, זה שנותן לכם את המשימות הקרמיות שלכם. ושאתם או מודים לו או כועסים עליו. איך הוא מופיע בפניכם כשאתם רוצים להודות לו או להתלונן בפניו? איך מופיעה התמונה המנטלית? האם אתם רואים שם תווית שמושלכת על אושף של מסבורים, או משהו עם קיום עצמי וממשות משל עצמו, בלתי תלוי באחרים לקיומו, או בדברים אחרים לקיומו? אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז הדוגמאות האלה באות להצביע על מה זה הגקצ'ה שאנחנו רוצים לשלול. זה אותו עצמי שיש לו כביכול קיום עצמי בלתי תלוי בשום דבר אחר. אותו הדבר שאנחנו מכנים בשם. ואז אנחנו מתבלבלים ונותנים לשם איזשהו קיום. כאילו שיש לו קיום עצמי. אז בלי שאנחנו נעשה את ההבחנות האלה, לזהות את האופן שבו אובייקטים מופיעים, והאופן שבו אנחנו נותנים להם קיום עצמי, יהיה לנו קשה לזהות את הגקצ'ה. ובוודאי שלא נוכל לשלול אותה. או להיפטר ממנה. ואז, כאילו לא משנה כמה נתאמץ, וכמה פולמוסים נעשה, וכמה מדיטציה נעשה, אנחנו לא נוכל להשתחרר מסבל. כי אנחנו לא נוכל לשרש את הנונשן הזה, שזה קיצור של נון פר שמפה. אנחנו לא נוכל לשרש אותו. את האחיזה החזקה הזאת, המושרשת בנו כל כך עמוק בדברים. ואם לא נזהה את הגקצ'ה כמו שצריך, אז אנחנו נמציא משהו שאותו אנחנו שוללים, אבל זה לא ישחרר אותנו. ופה יש ציטוט של לוסנצ'וקי גרצל, מי זה? הפעם של למה הראשון. שהוא אומר שהמיינד של אנשים רגילים, סוסוקרו, כאלה שהם עוד לא אריות, הוא כל הזמן ספוג בבורות. הוא כל הזמן ספוג בבורות. ולכן איך שהדברים מופיעים בפנינו, איך הם מופיעים בפני המיינד של סוסוקר או של אנשים רגילים, תמיד רווי בגקצ'ה הזאת של קיום עצמי. הם תמיד מופיעים מעורבבים עם איזו תחושה של מעניקה להם קיום עצמי. ודברים שהם בעצם אך ורק תווית שאנחנו משליחים על אוסף של נתונים, מופיעים בפנינו כאילו שיש להם ממשות, קיום עצמי, שמעולם לא היה להם, ואין להם, ולא יהיה להם. וכשזה מופיע בצורה כזאת, במצבים רגילים, הכל מופיע בערבוביה, וקשה לנו להבחין בתוך התפיסה שלנו, איזה חלק הוא חלק שמתייג את הדברים בתוויות, ואיזה חלק נותן להם ממשות ומוחשיות וקיום עצמי. ושוב, לאנשים שהם לא אריות, האובייקטים כל הזמן מופיעים בצורה כזאת, בערבוביה כזאת. יש את האספקט שהוא נכון, שהוא פשוט אך ורק כתווית ומושג, ויש את האספקט שהוא שגוי של הגקצ'ה שנותן קיום עצמי לדברים. הדברים מופיעים בפנינו ככה, ולכן התמונה המנטלית שיש לנו בראש, כשדברים מופיעים, היא כזאת, היא מין ערבוביה כזאת. התמונה המנטלית שלנו, מצד אחד היא תווית, מצד שני מעורבב בה בורות, היא מעורבבת בבורות. והתפקיד שלנו זה להתחיל לשים לב ולהפריד את החלב מהמים. וזה קשה, אנחנו צריכים מצבים קיצוניים, כמו שתיארנו, אלבונות או מחמאות וככה, שיעזרו לנו, שיקפיצו את הגקצ'ה לבד. שאנחנו נזהה איך אנחנו נותנים לה תוקף וקיום וממשות שמעולם לא הייתה לה. אז אנחנו קרובים לסיום הקטע הזה, ופרבון קרם פצ'ה פתאום גולש רגע הצידה, אחרי כל התיאור הזה, והוא אומר, מה יעזור לנו לעשות סוכאוס כמונו, סוף סוף לצאת מהבוץ הזה ולראות את האמת ולראות ריקות, להבין דברים? אז הוא מנה שני דברים, פתאום שותל את זה פה באמצע הדיון הזה. הוא אומר, יש שני גורמים, יש גורם חיצוני ויש גורם פנימי. הגורם החיצוני זה הנחיה של הלמה שמלמד אותנו דברים כאלה. מה הגורם הפנימי? החסד שלנו. החסד שאנחנו עושים. פתאום באמצע הדיון הזה על גקצ'ה, הוא מכניס למה וחסד. הוא אומר, בשביל שבכלל נוכל לעשות את העבודה הזאת בהצלחה, לתת לנו איזשהו צ'אנס, אנחנו צריכים להשתמש בגורם החיצוני, לתת הרבה כבוד לגורם החיצוני, ולצבור הרבה חסד, זה הגורם הפנימי, שבכלל מאפשר לכל זה לקרות. אז זה אומר, זה הבסיס. אם יש לנו את הבסיס הזה, עכשיו אנחנו מתחילים לעשות את כל האנליזה הזאת שתיארנו קודם. ואם נצליח לזהות כהלכה את הגקצ'ה, את האובייקט שאנחנו רוצים לשלול, אם נצליח לזהות אותה נכון, אז עוד לפני שאנחנו כאלה מודדים מתקדמים, אנחנו יכולים באמצעות דיון לוגי, באמצעות הפעלת ההנמקות הלוגיות השונות, ההבנה של קיום תלוי, אנחנו יכולים, הוא אומר, למחוץ לאבק את הנונשן הזה, את האמונה המושרשת הזאת בקיום עצמי של דברים. אפילו אם הדבר הוא בגודלו של הר מרו, אפילו אם זה דבר ענקי שמופיע בפנינו, אם יש לנו את השילוב של הלמה ושל החסד, והנמקות ההגיוניות שנפעיל, אנחנו יכולים למחוק את, אפילו את הר מרו. הוא אומר. והוא אומר, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק כדי למצוא ריקות. היא נמצאת כאן, כל הזמן, כל הזמן. אנחנו צריכים את הגורמים האלה, שהוא מזכיר עכשיו, ואז נוכל לגלות אותה. ואחרי שאנחנו עושים את כל האנליזה הזאת עם ההיגיון שלנו, ובפולמוסים וכך הלאה, עכשיו הוא אומר, אנחנו צריכים לשבת במדיטציה. ולעשות את אותו דבר, להגיע באופן חווייתי עמוק. אז זאת הייתה הנקודה הראשונה בדיון שלו, של זיהוי נכון של הגקצ'ה. יש עוד נקודה שנייה שהיא קצרה מאוד, ואני רוצה לעשות אותה עכשיו, כי אחר כך יש לנו הרבה לשיעורים הבאים. יש ארבע נקודות. עשינו את הראשונה, זיהוי נכון של הגקצ'ה. הנקודה השנייה היא נקראת לחסות את כל הטווח של האפשרויות. אז אתם מכירים את זה כבר. אז בשלב הראשון עבדנו כדי ליצור אצלנו תמונה ברורה של הגקצ'ה, כמו שהסברנו. ועכשיו אני אומרת לעצמי, האני שה האחיזה המושרשת הזאת תופסת. האני הזאת, יש לה קיום עצמי חזק. האמונה המושרשת שלי, האחיזה המושרשת הזאת, נותנת לאני קיום עצמי. אז האני הזאת, שזה הגקצ'ה, זה הגנב, עכשיו אני יודעת איך הוא נראה. אחרי שזהיתי אותה, מתי, איך אני יודעת איך הוא נראה? שמתי לב. כששיפחו אותי או כשהליבו אותי, שמתי לב. כשפגעו בי, שמתי לב. עכשיו אני יודעת איך הוא נראה. עכשיו אני הולכת לפוס אותו. אני הולכת לחפש אותו. איפה אני אחפש אותו? אוקיי, אז או שהוא בין המצבורים שלי, או שהוא איפשהו מחוץ למצבורים שלי. הגקצ'ה, אני הגקצ'ה, או שהיא חלק מהמצבורים שלי, אחת עם המצבורים שלי, הם אומרים, או שהיא איפשהו במקום אחר, מחוץ למצבורים שלי. האם יש עוד אפשרות? לא, יש או בפנים או בחוץ. בזה כללנו הכל. או בפנים או בחוץ, אין יותר. אז זה הנקודה השנייה, זה לשכנע את עצמי, שאחרי שאני הוכיח לעצמי שהיא לא בפנים, ואחרי שאני הוכיח לעצמי שהיא לא בחוץ, אז גמרתי את ההוכחה. כי אין יותר אפשרויות. כי עשיתי את כל טווח האפשרויות, יש רק שתיים. אז זאת הנקודה. ופה במעניין, שאם נחזור לנקודה הראשונה, של זיהוי נכון של הגקצ'ה, הוא מסיים את הליון ואומר, עלינו להיות מוכנים למדות על הנושא הזה, של זיהוי נכון של הגקצ'ה, תקופה של חודשים ואפילו שנים. זה מספר אחד. לא עניין קטן לזהות נכון את הגקצ'ה. אחרת אני לא יודעת מי הגנב, אז אני לא יכולה לתפוס אותו. בנקודה השנייה של לחסות את כל האפשרויות, שלוגית היא מאוד פשוטה, היא טריוויאלית כמעט, או בפנים או בחוץ, אין יותר אפשרויות. אבל חווייתית זה לא כל כך פשוט. הוא אומר, אנחנו צריכים להיות מוכנים למדוד על הנקודה הזאת, ולהשיג שכנוע עמוק בנקודה הזאת, לא מעט זמן. הוא אומר, לא יום או יומיים, זה כל מה שהוא אומר. לא יום או יומיים, זאת אומרת, זה דורש קצת יותר השקעה מאשר הדקה הזאת שהקדשנו לה עכשיו, כדי להגיע למודעות מלאה למשמעות של מה שאנחנו אומרים. אם לא מצאתי את זה בפנים, ואם לא מצאתי את זה בחוץ, אז זה איננו. אבל את המשמעות זה ברמה החווייתית, אנחנו צריכים למדוד קצת. זה לא שנים וחודשים, זה פחות, אבל אנחנו בכל זאת לא מספיק להסתפק במה שאמרנו עכשיו. עד כאן. שאלות, הערות.
תודה על השיעור הכל כך מדהים שממש נותן לנו את זה ביד יפה לתוך הפה לעוס. זה משהו שכבר עכשיו אפשר לבצע, נכון?
כן.
כי אמרנו קודם שזה כל זה דברים שאנחנו עוד יכולים לבצע.
לא, לא, לא. את המדיטציה שהוא אומר עליה, שהוא אומר אחר כך תצטרך לשבת ולמדות, זה אתה יכול כבר עכשיו. כשיהיה לך שינה, אתה עוד פעם תצטרך לעשות את זה כדי להגיע לתובנה. אבל כבר עכשיו אתם יכולים את המדיטציות שעשינו לעשות. כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה.
תודה ענקית.
כן. וכל מה שתעשו אפילו עכשיו, ייתן לכם מידה של שחרור. עוד לא את השחרור האולטימטיבי אולי, ולא ברמה של, איך אמרנו לזה, השקפה המולדת, השגויה, זה לוקח יותר עבודה. אבל כבר עכשיו אתם יכולים להשיג הקלה גדולה מעולה של סמסרה, רק מדברים פשוטים כאלה כמו שאמרנו היום. אז כשפעם הבאה שמישהו מעליב אתכם, תגידו לו תודה.
תודה, באמת שיעור מדהים. רציתי לשאול, אם במשך הזמן שלנו בתרגול, הגלים הגדולים של להיעלב או להתלהב, לאט לאט יורדים, מתמתנים, אז האם אנחנו צריכים ליישם את זה בתפקוד היומיומי? האם זה אפשרי? כי מה שאני קלטתי שבתפקוד היומיומי אולי זה חווי יותר, או שאנחנו לא צריכים לעשות את זה על מנת שנוכל לתפקד, כדי לא... איך זה עומד שני הדברים האלה?
אני לא יודעת אם התיאור הזה מדויק של הגלים הגדולים שהם נעלמים. זה נכון שהמצוקה שלנו תקטן. המצוקה שלנו תקטן, כי אנחנו לא... אין לנו בעיה עם המצבים השמחים. הבעיה עם... כשמעליבים אותנו או משמיצים או פולשים לתחום שלנו או מה שזה לא יהיה. המצוקה שלנו תקטן, אבל אנחנו בהחלט בעד להגדיל את העונג והאקסטזה, אין שם בעיה. הבעיה היא לזהות את זו שעומדת שם באמצע וחובה את מה שקורה לה כקיימת מצד עצמה. כי בעיצומו של העונג אני רוצה לראות את הריקוד שלה ושל העונג. במיוחד אנחנו רוצים להיפטר מהנגעים ומהמצוקה, נכון? ככל שאנחנו עושים את זה, אלה יקטנו. ככל שאני אזהה יותר את הגעקצ'ה, את האני השגויה, זו שנעלבה, היא מנהלת אותי. ככל שאני אמד לזהות אותה יותר, ככה יש לה פחות שליטה עליי. וככה אני יותר חופשייה. וזה אפילו עוד לפני השינה, הרבה לפני השינה, אפילו עכשיו, כמו שהוא אמר. כמובן, כשמגיעים למדיטציה כדי ממש להיפטר ממנה, שכשנקום מהמדיטציה כבר נראה את הדברים בצורה תאורה, לחזור למאסטר קמאלה שילה, אנחנו צריכים את הויפשיאנה, וזה קורה במדיטציה עמוקה. אז זה עוד ברמה הרגילה, עוד לא נפטרנו מהזרעים העמוקים האלה של הנון פרשמפה.
בכל זאת אני רוצה להקשות, כי אוקיי, יש את הצופה שמתבוננת בגקצ'ה ואסור לה להשתלט על הגקצ'ה.
כן.
אבל מה קורה כשהגקצ'ה לא נותנת לצופה בכלל? זאת אומרת, יש איזשהו כוח מאוד חזק שמה, מאוד עיקש וחזק, ומביסה את הצופה.
כן.
והטיבטים למיטב ידיעתי לא כל כך מדברים על פסיכולוגיה. אין שם איזה שהם התבוננות בתהליכים פסיכולוגיים שלנו. אבל ישנם גקצ'ות שהם מונעים, אנחנו במערב, כן, מדברים על זה. מונעים מאוד חזק על ידי כוחות אפילו אפלים שאוחזים בנו מאוד חזק.
כן.
מה עושים אז?
אני, בעיניי, אין מניעה להשתמש באמצעים פסיכולוגיים וככה שהם עוזרים. אני בעד. אני בעד כל מה שמקצר את הסבל שלנו, זה טוב. אבל לאו דווקא חייבים ללכת למצבים האפלים הקשים האלה. אנחנו יכולים להתחיל לתפוס את הגקצ'ה גם במצבים הרבה יותר פשוטים. בתור בחנות מישהו יתפרץ לי או... לא חייבים ללכת לכפתורים הגדולים, הטריגרים הגדולים שלנו. אבל אם טיפול יכול להוריד את העוצמות וכך הלאה ולעזור לנו לגלות הרבה דברים, אני בהחלט בעד.
תודה רבה על השיעור, מדהים היה. ואני רוצה לקשר את זה בשאלה לשיעורי הבית, למדיטציה שעשיתי. המדיטציה השנייה, שאמרנו לקחת את אחד הבתים של השיר, והבית שברור היה לי שאני אעשה עליו ברגע שקרה זה שיר, היה דש את טבעם של כל הדברים, הוא כמו חלומה של אותה נערה, שבו בנה נולד ואז היא שמחה ואחר כך הוא מת ואז היא עצובה. ואז אמרתי לעצמי במדיטציה שהבית הזה למסיים אומר שהבן שלי הוא אשליה.
גם אתה אשליה.
כן, כן, לא, אני מבין את ההיגיון אבל הוא קשה.
כן.
הוא קשה, זה יוצר ספקות, זה יוצר נגעים, ואז כשהמשכתי את המדיטציה, אמרתי, אוקיי, אז אם הילד שלי הוא אשליה, אז גם הלימוד הוא אשליה, אז גם הערה אשליה, אנחנו אמרנו, זה השלכה הרי. אז השליות האלה יכולות להתקלות.
כן,
השלכות זה... יכולות להתקלות. אז גם הערה יכולה להתקלות.
לא. הבודה... מייצר כל הזמן כמות כל כך אדירה של חסד שזה רק מתגבר. וזה הכל אשליה. רק שהוא חי בגן עדן, שהוא אשליה.
ואנחנו שבדרך שלנו, אנחנו מגיעים לנקודות שאת אמרת שכבר אי אפשר לחזור מהן, הן לא יכולות להתקלות? ראיית ריקוד ישירות למשל.
נגיד ככה, יש מצבים סופר סופר קיצוניים שבהם אפשר לאבד את ההישג. אבל הם מאוד קיצוני, בדרך כלל, מי שראה ריקות ישירות, הוא כבר מובטח.
אז ראיית ריקות ישירות זה לא אשליה?
אין לה קיום עצמי.
אז איך היא נשארת?
כאשליה.
עוד שאלה, האם האמונה שדברים קיימים מצד עצמם מאשליה?
השגיעה.
השגיעה, אוקיי.
היא גם אשליה, אבל כן. היא כזאת שגורם לנו סבל.
אבל גם התובנה שדברים קיימים כהשלכה שלנו, זה גם כן אשליה.
נכון. עכשיו מה? הדברים הם כולם אשליה, הם קיימים אך ורק כתווית ומושג, אבל הם מתפקדים.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה. יש לי איזשהו קצת בלבול עם משהו, אז רציתי לבדוק, אז קצת ממשיך את השאלה שהג'אמפה נראה, אבל לא מהכיוון הפסיכולוגי, אלא דווקא מכיוון של זרמים בודיסטיים אחרים, שאם הבנתי אותם נכון, אז כשמזהים שאין פה, אז השאלה היא נוגעת לעבודה הרגשית שעושים שם איתה, עם זה. כי מהשיעור אני הבנתי שזה טוב להישאר קצת במצוקה הרגשית, נניח אלבון או משהו כזה, ולעקוב אחרי זה. אני יכולה להבין את זה גם ברמה הקרמית, שככל שהאנליזה תהיה יותר טובה מבחינה לוגית על הדבר הזה, אז אולי אני עזרה זרעים טובים של לנטרל את זה בכלל בהמשך. אבל כשאני נמצאת במצוקה הזאת, או שאפילו כמטפלת אני רוצה לעזור למישהו, אז קראתי שיש המלצה לתת לרגשות מקום בגוף, לחפש איפה נניח הכעס, איפה הצער, איפה זה... זה מה שנקרא פוקוסינג, או לחילופין, אם למשל יש צער מאוד גדול, אז להתחבר כאילו לבודיצ'יטה או לצער שכולם בחוץ שם מרגישים, ואז לעשות עם זה טונגלן או משהו כזה, שזה גם אנחנו עושים פה. אז קצת אני מבולבלת מה הכי נכון לעשות כדי להיפטר מזה בסוף הכי מהר, איך לעבוד עם הרגש שעולה, כי באמת יש שם מצוקה מאוד גדולה.
אצל השלי. שאת מדברת בו או אצלך?
לא, גם אצלי.
אצלך יש מצוקה. אז אם אולי אצלך מצוקה, אז תיארנו ממש עכשיו. אם את עושה עכשיו חקירה שלה ורוצה לזהות את הגקצ'ה, אז יש לך צופה קטנה בצד שמסתכלת בזו שמרגישה את המצוקה הגדולה. ורוצה להכיר את זו שמרגישה מצוקה. זו שיש לה כביכול קיום עצמי. אז אני רוצה לזהות איך מרגישה אני שסובלת שיש לה קיום עצמי, שהיא לא אך ורק תווית שהושלכה על אוסף של מצבורים. אז אני רוצה להתבונן בה ולהכיר אותה. כשאת מטפלת במישהו, הייתי מסיבה את תשומת הלב למישהו, וזה לא הזמן לעשות את האנליזה הזאת דווקא. כי אז את רוצה להיות זמינה למישהו אחר, ולא עסוקה במדיטציה כזאת. זה את עושה כשאת עם עצמך.
בקונטקסט של העבודה שלנו זה משהו שהוא ספציפית למדיטציות מסוימות, וכן אפשר לעשות עבודה רגשית גם באופן כללי של התמקדות, של להיות עם הרגשות האלה, לתת להם מקום.
זאת עבודה אחרת. זאת עבודה שנותנת להם קיום עצמי מסוים. פה אנחנו רוצים להסתכל בריקות, בריקות של הגקצ'ה. אני חושבת שזה גם חוזר לשאלה של ג'מפני. התשובה תהיה תלויה בעוצמה של המצוקה. אם המצוקה מאוד גדולה, או הרגש שעולה מאוד חזק, אז אין מספיק ספייס במיינד לעמוד ולהסתכל עליה, ולשים שם את הצופה הקטנה שמסתכלת בזו שסובלת או נעלבת וכך הלאה. אז מצבים כאלה, שיטות קונבנציונליות שיורידו קצת את העוצמות, מאוד עוזרות, כדי להביא אותי למצב שאני אהיה קצת יותר שפויה במצבים האלה, ולא לגמרי פולט, הם לא ישתלטו עליי לחלוטין, וישאר קצת מקום, ספייס קטן, לצופה קטנה, שנשארת שפויה במצב הזה ומסתכלת עליו.
אוקיי, תודה רבה רבה.
אני רוצה להגיד עוד משהו. אתם שתיכם הזכרתם מצבים אולי שהם קיצוניים, ובהם המצוקה משתלטת עלינו, וקשה אז. להתחיל לעשות אנליזה ולהסתכל וכך הלאה. אז זה נכון שאנחנו רוצים לחפש אולי הקלה קודם באמצעים קונבנציונליים, כדי להוריד את הווליום, כדי שנוכל להתחיל להסתכל. נתחיל להסתכל ונוכל להתחיל לפתח מדיטציה, ונוכל אפילו לפתח מדיטציה עמוקה, כדי שנוכל לזהות את הדברים האלה במדיטציה עמוקה ולהשתחרר, אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות מסוגלים, לראות את הריקות של שלושת המעגלים במצב של אקסטזה אדירה, מצב קיצוני ביותר, בכיוון השני. אז אנחנו צריכים להתאמן כבר עכשיו.
תודה רבה, למה? שאלה קטנה. אני מרגיש שזה, השיעור הזה, הוא כאילו קפיצת מדרגה מאוד רצינית. רק שתאשרי לי, זה נכון ככה, כאילו.
זה... כן, עברנו לרמת דיוק אחרת, כן.
תודה רבה.
כן, תודה רבה. אוקיי, אז בואו ניפרד.
בפרחים אדויה עם הצילים יבשות לאבה וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ומטה ולבי ירחנה אגישנה כגן שבנתיה ולבי ירחנה אגישנה כגן שבנתיה אום יתנו לך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
ידמגו את נמנדה לקרנית ים
תסיעתי זאת הרוחה ישלימו נא כל אחי לבריאה מכלולים של חסד נצח נצח חימוש, ואני אותה